לא יודע אם גילו לכם, אבל בשבת הקרובה מגיע ראש השנה, וחשבתי שאחת מהדמויות שכדאי לחזור ולהיפגש איתם לקראת ראש השנה זה הדמות של רבי עקיבא. יש הרבה מה ללמוד מהדמות של רבי עקיבא, והוא מאוד קשור לימים האלה. כידוע, לפי חלק מהגרסאות, רבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ביום כיפור, עד כדי כך שמביאים הראשונים שהסיבה שאנחנו פותחים את תפילת כל נדרי ביום כיפור בפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה בגלל שהסופי תיבות של הפסוק זה רבי עקיבא. אור ריש זרוע עין לצדיק קוף ולישרי יוד לב בית שמחה היי. תגידו לי, זה לא מסתדר עם רבי עקיבא באלף? אז באמת, בירושלמי, בתלמוד הירושלמי, רבי עקיבא תמיד מופיע בתור רבי עקיבא עם ה. אז מה רבי עקיבא מלמד אותנו לקראת, בהכנה הרוחנית, לקראת ראש השנה? אז אני מניח שיש פה כמה שהיו בבני עקיבא. יש? יש. אבל גם מי שהיה בעזרא, בתלופים או באריאל, יש? צריך להכיר את הדמות המופלאה הזאת שנקראת רבי עקיבא. אז המשנה באבות דרבי נתן, אני חושב שאני לא אחדש חידושים בסיפורים שעכשיו אנחנו נקרא. אחת מהשאלות הכי קלאסיות שכל אחד ידע לענות עליהן זה איך רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה. אבל אם אנחנו נסתכל בדברי חז"ל, אנחנו נגלה, כמו תמיד, שהגננת בגן רקפת, סיגלית או יעל, סיפר לנו סיפור נכון. אבל אם מתעמקים בדברי חז"ל, אנחנו מספרים את הסיפור, אז מגלים אוצרות של ממש. אז איך רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה? כולם יודעים שרבי עקיבא היה בתחילת דרכו בור ועם הארץ. לפי אחת מהגרסאות בחז"ל, הוא בנם של גרים. יש אפילו אומרים שהוא צאצא של גרים של עמלק. ורבי עקיבא לא למד כלום, ומה מביא אותו ללמוד תורה? אז יש שתי גרסאות. גרסה אחת מוכרת בשיר המפורסם של רבקה מיכאלי, נראה לי, וזה מה שכתוב פה במשנה באבות דרבי נתן. וכך כתוב, מה זה אבות דרבי נתן? אבות דרבי נתן זה שם של משנה שנקראת משנה חיצונית. יש שישה סדרי משנה שמוכרים לנו: סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין, טהרות, קודשים. ויש משניות שלא נכנסו לתוך השישה סדרי משנה, אבל כן אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד של מסכת. זה נקרא מסכתות קטנות, מודפס בכל ש"ס בבלי של גמרא בסוף מסכת סנהדרין. יש שם כל מיני מסכתות שמשתמשים בהם לא מעט: מסכת קלה שקשורים לדיני חתונה, מסכת אבל רבתי, מסכת תפילין, מסכת דרך ארץ, ומסכת אבות דרבי נתן. כמו שבמסכת אבות שאנחנו מכירים מהמשנה הקלאסית, מסכת אבות עוסקת בענייני מוסר ומידות, כך מסכת אבות דרבי נתן רבי נתן סידר לעצמו גם כל מיני מקורות תנאים של תנאים שקשורים למוסר ומידות. אז כך כתוב, הווי מתאבק באפר רגליהם, זה רבי אליעזר, שבו לא נעסוק היום, ושוטה בצמאי דבריהם, זה רבי עקיבא. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? איך רבי עקיבא נהיה רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. רבי עקיבא מגיע לגיל 40, ועד עכשיו הוא לא למד שום דבר בחיים שלו. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. בגיל 40 יש לרבי עקיבא משבר שמכונה משבר גיל 40. הוא כנראה מתחיל להסתובב, והוא מגיע לתופעה טבעית מרשימה ומדהימה שנקראת באר. מה זה באר? היא גם רוצה לשמוע. מה זה באר? מקור מים. באר זה אבן שיש בחור. זה יכול להיות מלאכותי, פה אנחנו כמובן עסוקים בבאר טבעית. זאת אומרת, מי קרקע שיוצאים מהאדמה, מי תהום, דרך אבן. איך קורית התופעה הזאת? אז מי שעשתה מגמת גיאולוגיה יודעת שבמשך מיליארדי שנים המים יקעו באבן עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואחרי כמה מאות מיליארדים של שנים, אולי מיליונים, לא יודע, לא בדקתי, נהיה חור באבן. ככה אומרים בגיאולוגיה. רבי עקיבא מגיע לתופעה הזאת, הוא מזהה אבן שיש בחור שוצרים מן המים, והוא מוקסם בגיל 40, והוא שואל, מי חקק אבן זו? מי המוכשר שהצליח לעשות חור בתוך אבן? אבן זה דבר מאוד רציני, קשה מאוד. מי האמן המוכשר שהצליח לעשות חור בתוך האבן? הסתכלו עליו האנשים מסביב, סובבו כנראה את האצבע מסביב לראש, אמרו לו, מה קורה לך? אתה לא יודע איך זה קורה. זה המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. במשך מיליוני שנים יש פה נופלים מים על האבן הזאת, ובסוף נוצר החור. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? מה, אתה לא מכיר את הפסוק בספר איוב שכתוב בו אבנים שחקו מים, אבנים נשחקות על ידי מים? רבי עקיבא שומע את הפסוק הזה, ומיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פיסל את הקשה, אם מים שהם רכים הצליחו לעשות חור בתוך אבן קשה, דברי תורה שקשה כברזל, התורה היא קשה. על אחת כמה וכמה שיצליחו לחקוק משהו רך, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה, רבי עקיבא מתחיל ללמוד תורה, הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. רבי עקיבא הולך עם הבן שלו לכיתה א', והוא יושב אצל המורה בכיתה, אמר לו, רבי למדני תורה. ככה רבי עקיבא, עקיבא פונה למלמד ואומר לו, תלמד אותי תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, כתב לו א' ב' ולמדה. רבי עקיבא לומד מתחילת א' ב', יש לו לוח ביד, הוא מחזיק את הלוח, והמלמד כותב א', רבי עקיבא אומר זה א', כותב גם ב', ב', היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. מה זה כל התורה כולה? כל התורה כולה ברמה כזאת שהגמרא מתארת לנו במסכת כתובות, שכל התורה שאנחנו מכירים היום, זאת אומרת, המשניות שעליהם יש את הגמרות, התוספתות, הברייתות, ספר הזוהר, במילים אחרות, כל התורה, המדרשים, כל התורה הנגלית והנסתרת, חז"ל אומרים, כולה אליבא דרבי עקיבא. למה? כי הגמרא מתארת שכשמתו התלמידים של רבי עקיבא 24,000, היה העולם שמם, לא היה תורה בעולם, כביכול, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, הוא שנעה להם חמישה תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי אלעזר, רבי חייא, אם אני טועה בשתיים האחרונים, אז תסלחו לי, והם אלה שרבי סידר אחרי זה את המשנה, ואחד רבי חייא את הברייתות, ורבי שמעון את המדרשים ואת ספר הזוהר, כל התורה שאנחנו מכירים היום היא אליבא דרבי עקיבא, שבגיל 40 מגיע למלמד ולומד א' ב' מההתחלה. לפי פשט הגמרא, הגמרא אומרת לא נשאר שום דבר, רבי חייא סידר את זה, רבי מאיר סידר את זה, רבי שמעון את זה, אבל מה הכוונה? הם סידרו משהו שכבר על גבי דברים שהיו, רק הם אלה שהם לא היו לומדים אצל רבי עקיבא, הם לא היו לוקחים את כל המקורות שכבר קיימים כמו שאת אומרת, והם משתמשים בהם. אנחנו לא מכירים תורה בשם 24 תלמידים, ברור שהם החזיקו לנו את התורה באופן כזה שאפשר אחרי זה לחמישה תלמידים למצוא את הכל כתוב. טוב, סיפור מאוד יפה ושווה להלחין ממנו שיר, אבנים שחקו מים, מאוד נחמד. בהסתכלות פנימית קצת בסיפור הזה הוא מעלה לא מעט שאלות. שאלה ראשונה, רבי עקיבא מגיע לגיל 40 ולא לומד כלום. הוא מגיע לבאר. מה הכוונה פעם אחת היה עומד על פי הבאר? אני תיארתי לפני כן, כאילו רבי עקיבא בגיל 40 הלך לעשות סיבוב מסביב לעולם, ופתאום הוא גילה דבר כזה שנקרא באר. כל מי שמבין איך הצורת חיים הייתה פעם, מבין שאין דבר כזה להגיע לגיל 40 ולא לבקר בבארות. אי אפשר לחיות בלי ללכת לבאר כמה פעמים בכל שבוע, חודש. רבקה אמנו בגיל 3 הולכת לבאר. ברור שרבי עקיבא ראה בארות בחיים שלו. יותר מזה, אנחנו מכירים ממקומות אחרים, עוד מעט אפילו אנחנו נראה אותם, שרבי עקיבא היה רואה צאן. יצא לכם פעם לראות צאן? באמת? כל הכבוד. אבל מי שרואה צאן, אז או שהוא שם את הצאן ליד הכפר בורקה ורוצה להתעמת עם פלסטינים, אבל אם לא, רואה צאן קלאסי, ובדרך כלל המקום שבו יראה צאן זה חייב להיות ליד מקור מים. זה חייב להיות ליד בארות. אם רבי עקיבא רואה צאן, אז לא יצא לו לראות באר בחיים פעם בשבוע, יצא לראות באר בחיים כל יום. מה הכוונה פעם אחת היה? בגיל 40 הוא מגיע לבאר ומגלה שיש אבן שיש במים, זה מאוד מוזר. לא, אבל כל הזמן ראה, הוא הלך לבארות וראה שיש אבנים עם...
לא, אז התחדשה לו הבנה שכמו שהבאר, אז ככה גם הוא.
זאת אומרת, אז אני מסכים, אני מסכים שברור שצריך להגיד שרבי עקיבא ראה מלא בארות לפני כן, זה ברור, אני מסכים. רק רציתי לתאר כאילו בתיאור ציורי, אבל ברור שאנחנו חייבים להגיד שרבי עקיבא ראה בארות כל הזמן, ועכשיו התחדש פה משהו, את צודקת. מצוין, מעולה. נכון. בגיל 40 הוא פתאום מחליט לחקור את הבאר עומד. היא אומרת, עד עכשיו הוא העביר את זה בחפלאפ, ופתאום הוא שואל את עצמו מה זה התופעה הטבע הזאת. בכל מקרה, אומרים לרבי עקיבא, זו תופעה גיאולוגית, שמיליוני שנים נופלים מים על אבן ונהיה חור. מה הוא עונה? לא, מה פתאום? הוא לא עונה. איפה כתוב מה הוא עונה? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. מה הוא עונה? אנחנו לא יודעים, כי כתוב מיד אחרי זה. אמרו לו עוד פעם. למה צריך לכתוב פעמיים אמרו לו? מה הוא עשה באמצע שצריך לכתוב בתיאור של הסיפור פעמיים אמרו לו? זאת אומרת, זה בזמנים שונים. פעם אחת אמרו לו תופעה גיאולוגית, ופעם אחת, אולי, אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים, זה קושיה מאוד מאוד קשה. תארו לעצמכם שאנשים מפגינים בקפלן על זכויות הלהט"ב. יבוא לשם עכשיו אברך חמוד מישיבת תל אביב עם ספר תנ"ך ויגיד להם, תגידו, אתם לא קוראים שכתוב בתורה שאסור לגבר להתחתן עם גבר? ישר כולם בטח יגידו, סליחה, לא ידענו שזה כתוב בתורה. מיד דנים קל וחומר בעצמם ועוזבים את התנועה שהם נמצאים בה. זה לא נשמע הגיוני שבן אדם בגיל 40 שלא למד כלום, מראים לו פסוק בספר איוב, ופתאום נפתחות, הוא אומר, סליחה, לא ידעתי שזה כתוב, מיד, לא ידעתי שזה כתוב בספר איוב, אם הייתי יודע, כאילו מה זה אכפת לך אם זה כתוב באיזה ספר של היהודים, אם לא למדת כלום בחיים וזה לא מדבר אליך. שאלה נוספת, מה זה מיד חזר ללמוד תורה? אם הוא לא למד כלום בחיים שלו, אז זה להיות כתוב מיד הלך ללמוד תורה. מה זה מיד חזר ללמוד תורה?
זה
שאלה קיצ'ית לבין אישים, לא חייבים להביא את השאלה הזאת או להסכים איתה, אבל זה סתם בגלל שאני אוסף שאלות, זה איך רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, הרי את התנועה הזאת של האגודל, אנחנו בדרך כלל מקנים אותה לתלמידים בשיעור ג', לא בשיעור א', זה לוקח הרבה זמן להבין איך עושים את זה. איך רבי עקיבא שלום עד אף פעם יודע מיד לעשות קל וחומר בעצמאים, וזה, אז כך גם אני, סגור סוגריים, שאלה שלא חייבים להסכים איתה. שאלה אחרונה והכי קשה, איך הסיפור הזה מסתדר עם סיפור אחר שכולנו מכירים היטב על הבת של כלבא סבוע, שהיא זו ששכנעה את רבי עקיבא עם התורה? מה שכנע אותו עם התורה, הבת של כלבא סבוע או הבאר? גם וגם. אז איפה זה כתוב הסיפור על הבת של כלבא סבוע? זה כתוב ממש במקור מתחת במסכת כתובות. אני קורא בסוף השורה הראשונה, רבי עקיבא ראיה דבן כלבא סבוע אבא. רבי עקיבא היה רואה צון של איש שנקרא בן כלבא סבוע. רש"י אומר למה הוא נקרא בן כלבא סבוע? כי הוא היה עשיר מאוד גדול, וכל מי שהיה נכנס אליו רעב כמו כלב היה יוצא שבע. עד כדי כך הוא היה עשיר שחז"ל מתארים לנו שהמחסנים של כלבא סבוע היו יכולים להחזיק את אנשי ירושלים, לא יודע כמה עשרות או מאות אלפים זה היה, במצור 20 שנה. 20 שנה הוא יכול להאכיל את כולם בלי שיגמר האוכל. אם לא שהקנאים שרפו לו את המחסנים, מכאן מגיע הביטוי הידוע שכולם משתמשים בו היום, שורפי הסמים, כל אחד אומר את זה על השני, אבל אם לא היו שורפים לו את המחסנים, אז הוא היה יכול להאכיל את כולם, הוא היה באמת עשיר בסדר גודל של אילון מאסק או משהו כזה. אב החזיתי, ברטי, הבת של כלבא סבוע, איך קוראים לה? רחל, פה זה לא כתוב, אבל ככה מקובל להגיד, דאב הצניע ומעלי, הבת של כלבא סבוע רואה שרבי עקיבא יש לו תכונות טובות, הוא צנוע ומעולה, יש לו תכונות נעלות, אמרה לי, אם הקדשנו לך, אז אל תלבי רב, אם אני מתחתנת איתך, אתה תלך לישיבה, אמר לה, אין, למה רבי עקיבא אומר לה כן? כי כידוע לכולם, יש שלושה דרכים, אפשר גם וגם. שלושה דרכים איך להיות עשיר בחיים. או להיוולד להורים הנכונים, או להתחתן עם האישה הנכונה, ואם אתה לא עשית לא את זה ולא את זה, אז תתחיל לעבוד. ככה אומרים בשיעורי מבוא לכלכלה ואוניברסיטת בר אילן. אז רבי עקיבא בטח שמח, הבת של כלבא סבוע רוצה להתחתן איתו, הוא ישר אומר כן. טוב, זה היה כמובן בצחוק, כי רבי עקיבא ידע את מה שיקרה בשורה הבאה, ששקל הוא לא יצא לו מזה, אבל הוא כנראה מזהה גם בבת של כלבא סבוע תכונות שמתאימות לו לאחת שהוא רוצה להתחתן איתה, והוא אומר לה כן. היא קדשה לבצינה, היא מתחתנת איתו בשקט בצינה. למה היא מתחתנת איתו בצינה? כי כמובן היא לא רוצה שאבא שלה ידע, כי אבא שלה, אם הוא ידע שהבת שלו, של האשר הכי גדול בירושלים, בחור מאוד רציני, בעל חסד, מתחתנת עם רועה צאן פשוט, הוא לא יאהב את זה. והיא לא רצתה להציב את אבא שלה. היא שלחה אותו לישיבה, שדרתי, שמע אבו, אבא שלה שומע כמובן בכל הסיפורים בסוף, קשה מאוד להסתיר מידע מודיעיני שהיו הרי כמה אנשים בחתונה, וכל דבר שאנחנו אומרים למישהו, כנראה בסוף יגיע ליעדים שאנחנו לא רוצים שהוא יגיע, ואבא שלה שומע, ובאמת לא כל כך אוהב את הרעיון הזה, אבקה מביתי זורק את הבת שלו מהבית, והוא לא מסתפק בלזרוק אותה, אלא אדרה הנאה מניחסי. הוא מדיר אותה הנאה מכל הנכסים, זאת אומרת כל המחסנים שיש לו, כל הכסף שיש לו, הוא אוסר את זה עליה בנדר. זה כמו לחלל שבת, נדר זה דאורייתא. אזיל יתיב תרי עשרה שנין ובירב, רבי עקיבא יושב 12 שנים, אני לא ממשיך את הסיפור, אתם גם מכירות אותו, שהוא חוזר אחרי 12 שנים, והוא שומע את אשתו מאחורי הדלת, אומרת להוא סבא, שאומר לה, תגונה, אם בעלי היה מקשיב לי, הוא היה עוד 12 שנים בישיבה, ואז הוא חוזר לעוד 12 שנים, הוא נכנס להגיד השלום, הוא לא נכנס להגיד השלום? לא נכנס? נשאיר את זה לשיעור אחר, אבל יש מחלוקת בין רבותינו. מקובל להגיד שהוא לא נכנס, לא יודע למה, לא כתוב. אבל... מה זה? לא, זה בהמשך הסיפור. אחרי 24 שנים שהיא מגיעה והיא הוא מגיע עם 24,000 תלמידים, והיא הולכת לשאול כסמנות מהשכנות כן לה, ואז היא משתתחת על הרצפה, והוא אומר לה שלי ושלכם שלנו. בכל מקרה יכול להיות שהוא נכנס להגיד שלום, כי הוא כבר היה מחוץ לדלת, אז ברור שהוא אמר לאשתו שלום, וישב איתה על כוס קפה, יכול להיות שהוא לא נכנס, כי 12 ועוד 12 זה לא 24, לא ענייננו כרגע. בכל מקרה, יש פה סיפור, מה זה? סיפור שמתאר באופן שונה את תחילתו של רבי עקיבא. איך אנחנו מיישבים את שני הסיפורים? אתם אומרות גם וגם. אז בשביל לענות על זה אני הבאתי עוד גמרא שסותרת את הגמרא שעכשיו קראנו. אמר רבי שמואל בר נחמני, הגמרא בפסחים אומרת, אמר רבי יוחנן, עם הארץ מותר לקורו כדג. עם הארץ, אם אתה מכיר עם הארץ, מותר לקרוא אותו כמו שקוראים דג. איך קוראים דג? אז כשאני הייתי צעיר, כיף ממש להגיד את המשפט הזה, אני לא כזה מבוגר, אבל עדיין אצלנו בבריכות, בסופרים היה בריכה קטנה בכל סופר ששחו בדגים, אתה היית צריך לספר לבן אדם שנמצא מעל איזה דג אתה רוצה, ואני אחסוך לכם את התיאורים, אבל בסופו של דבר הדג הזה היה אצלך בשקית, והיית מביא אותו לבית, וסבתא הייתה לוקחת סכין וקורעת אותו באמצע, ופותחת אותו כמו שפותחים חבילת ופלים בישיבה, אני לא יודע אם זה מקובל גם פה, אבל כך עושים. אז עם הארץ מותר לקרוא כדג, זה נשמע מפחיד מאוד. אמר רבי שמואל בר יצחק, לא רק מותר לקרוא אותו, תעשה את זה בהפתעה מגבו, תפתיע אותו ותקרא אותו. למה אני הבאתי את הציטוט הזה? סתם כי הוא מחובר למה שאני עוד רגע הולך להקריא, ורציתי להיכנס לראש של מה זה עם הארץ. עם הארץ בדברי חז"ל, אין הכוונה מישהו שלא למד בישיבה שלוש שנים, או במכינה שנה, והוא לא יודע שום דבר מהחיים שלו. זה לא הכוונה. מישהו שלא ביקר בתוכנית אלול. אלא הכוונה היא, עם הארץ של חזל, רואים את זה בשתי הדפים של הגמרא, זה יצורים ששונאים את התורה, שונאים את חכמים, והם עושים הכל בשביל לעצר את היכולת של חכמים לפעול, ולכן הגמרא מתייחסת לעמי הארץ כאלה, שהם מושחתים, והם רכובים, יש להם מידות לא טובות, בצורה מאוד קשה, כמובן זה לא להלכה. גם אם היום מכירים טיפוס כזה, אז לא בטוח שזה חכם לנסות לקרוא אותו כדג. אבל בכל מקרה, רציתי להיכנס לראש מה זה עם הארץ. על גבי זה בא רבי עקיבא ואומר, תניא, יש ברייתא שאומרת, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, הנה, אני אחד שהייתי פעם עם הארץ, מושחת ורקוב ולא בסדר, אמרתי, הרי אמרנו ש-40 שנה לא למד כלום, זה הגיוני. אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. ככה רבי עקיבא מפתיע את התלמידים שלו באמצע שיעור. כשהייתי פעם עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. למה חמור? שואלים אותו תלמידים. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, הרי בעל החיים מבחינה זואולוגית, שהכי מתחבר עם המושג נשיכה, זה כלב. למה אתה לא רצית לנשוך אותם כמו כלבים? אמר להם, זה החמור נושך ושובר עצם, וזה נושך הכלב ואינו שובר עצם. נכון שכלב מקובל להגיד שהוא נושך, אבל כלב כשהוא נושך, זה אמנם לא נעים, אבל בסוף זה כול הכלב. אפשר לפתוח את הפה של הכלב, ואם אין לו כלבת, אז זה רק לא נעים. אבל חמור שהוא נושך, כשחמור סוגר את הפה, אז גם פלוגה של יסמניקים לא תצליח לפתוח לו את הפה. כל מה שבפנים מתרסק. לכן, כל כך סניתי אותם, שאני חיפשתי את התיאור הכי וולגרי שיכולתי למצוא, ורציתי להיות חמור ולנשוך אותם. מאוד מוזר שהתלמידים שלו שואלים אותו שאלה כזאת. הרי לו יצויר שרב גדול ייכנס לפה ויגיד לכם, פעם כשהייתי תיכוניסט, רציתי לפנשר את הגלגלים של כל הדתיים, אז השאלה הראשונה תהיה, למה רצית לעשות דבר כזה? מה היה לך נגד תלמידי חכמים? למה התלמידים של רבי עקיבא, במקום לשאול את השאלה הזאת, כאילו ברור להם, זה שרצית לפגוע בתלמידי חכמים זה ברור, אבל כל מה שאנחנו מעניין אותנו עכשיו, זה השאלה הזואולוגית של כלב וחמור. אז יש כאלה שרוצים לתרץ, שבאמת התלמידים האלה שאלו שאלה לא טובה. תלמידים כאלה שלא נוהגים כבוד ברב שלהם, שהוא אומר דבר כזה, במקום לשאול אותו למה אמרת ככה, זה מה שהוא רצה כנראה שהם יגידו, מתחילים להתפלפל איתו על כלב וחמור, אז גם אחרי זה הם לא ינהגו כבוד זה בזה, ואולי זה אותם תלמידים שאחרי זה נפטרו כי הם לא נהגו כבוד בזה. אולי, בכל מקרה, אני לצורך המהלך שלי מניח שהתלמידים הבינו טוב מאוד את רבי עקיבא. לא היה להם שאלות על עצם זה שהוא רצה לפגוע בתלמידי חכמים, כנראה שהם הבינו מה הוא רוצה, הם היו תלמידים שלו, ובכל זאת עניין אותם הכלב והחמור. מכל מקום, הראשונים, כולם, לא כולם, הרבה מהם קופצים ואומרים, יש פה סתירה בין הגמרא בכתובות לגמרא בפסחים. כי אם רבי עקיבא מתאר את עצמו בתור עם הארץ שהיה שונא תלמידי חכמים, סימן שהמידות שלו בתקופה לפני שהוא למד תורה היו מידות לא טובות. ואם הגמרא בכתובות מתארת שרחל, הבת של קבא סבוע, מזהה בו מידות טובות, אז סימן שבתקופה הזאת לפני שלמד תורה היה בו מידות טובות, הוא היה צנוע ומעולה. השאלה מובנת. אומר הריטב"א, אני לא אקרא אותו בפנים, אבל הוא פה בחלק הכחול, אומר הריטב"א, שאלה כל כך קשה שחייבים להגיד שהיו שלוש תקופות בחיים של רבי עקיבא. היה תקופה שהוא לא למד כלום, הוא היה עם הארץ עם מידות לא טובות. אחר כך הייתה תקופה שהוא עדיין לא למד כלום, והוא פתאום נהיה עם מידות טובות, ואז מזהה אותו הבת של קבא סבוע, והייתה תקופה שהוא למד ונהיה גדול הדור. ככה מתארת הריטב"א, מרוב שקשה לו. זה תירוץ מאוד יפה, וגם הריטב"א, אנחנו מאוד מעריכים אותו, אחד מגדולי הראשונים. לא אני אעז להגיד שהתירוץ לא קשה, אבל התירוץ לא קשה. מה קרה לרבי עקיבא באמצע החיים, שממידות מושחתות הוא פתאום נהיה עם מידות נעלות? הוא לא מתייחס לזה, אבל זה נשמע, את רוצה לתרץ שאולי הקטע הזה היה בחלק הראשון. כן, שמעתי פעם מישהו שמנסה להסביר את זה, אז זה יפה. שאולי שם הוא התעורר ופתאום נהיו מידות טובות, ואז היא מזהה אותו, יכול להיות. אולי הוא פגש את רחל ואז. גם יש לו בן בסיפור הזה. טוב, הסתבכנו. אני רציתי להוכיח מהגמרא אם מותר לקרוא כדג, וגם בעיקר מהטקסט של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, הייתי שונא את תלמידי חכמים. מי ששונא את תלמידי חכמים ורוצה לתת להם לשחק כמו חמור, זה לא בן אדם ניטרלי. רוב השוויצרים, אני מניח, לא בדקתי, אבל אומרים ששוויץ זה מדינה ניטרלית, לא חושב שהם מתעוררים בבוקר ואומרים לעצמם, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכן לו כחמור. בסך הכל טוב להם בחיים, אין להם שונאים, אין להם אוהבים, הכל בסדר. למה שבן אדם סטנדרטי ירצה לקרוא תלמיד חכם, ירצה לנשוף תלמיד חכם? זה בן אדם ששונא תורה. זה בן אדם שהמידות שלו הם כנראה לא מתוקנות. כנראה. כי אומר התוספות, כמוך, תוספות כתוב פה בכתב רש"י, מצד שמאל, אומר תוספות, איך הבת של קבא סבוע מזהה שהוא היה צנוע ומעולה? והרי בפרק אלו עוברים במסכת פסחים, אמר רבי עקיבא, כשהייתי אמרת, הייתי אמור מתן תלמיד חכם ושכן הוא כחמור. משמע, דלא אבא מעלי. הוא לא היה עם מידות טובות. עונה תוספות שבוע אחרת לגמרי מהריטב"א, אומר, לא היו שלוש תקופות בחיים שלו, היו שתי תקופות. ורבי עקיבא, לא רק שהיו שתי תקופות, הוא אחד, לאורך כל ההיסטוריה. אומר התוספות, לאו משום, איקה למימר, דעתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים, אלא משום שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן. והיו תלמידי חכמים שונאים אותם. אומר התוספות, אני אגיד את זה בשפה שלי, אני מקווה שזה יהיה, התוספות ייתן לי הסכמה, קצת יצייר את זה. אומר התוספות, צריך לעשות טיפוס למושגים ורגע להבין את רבי עקיבא מההתחלה. אומר התוספות, רבי עקיבא נולד במשפחה דתית. גם הוא הלך ללמוד בממד או בתלמוד תורה בכיתה א', וגם הוא היה אפילו בבני עקיבא. אז לפני שקראו לזה בני עקיבא, כי זה היה על שמו. ורבי עקיבא, מאז שהוא נולד, ברור לו שיש מידה אחת שהיא צריכה להוביל את בני האדם, שהיא הכתר לראש, לכל המידות, והיא הראש להם, כמו שגם אומרת התורה, התנ"ך. רבי עקיבא ברור לו שיש אלוקים. והוא יודע בוודאות שיש אלוקים, מי שברא את העולם, יש מגמה לעולם. ורבי עקיבא אומר, הדרך להיפגש עם אלוקים היא דרך מידה שנקראת ענווה. למה? כי אם יש אלוקים, ורבי עקיבא בטוח שיש, אז הגודל של אלוקים הוא אינסופי, הוא כל כך גדול, שלעולם אנחנו בני אדם, כמה שלא נצליח בחיים ונספיק, בסוף אנחנו מאוד מצומצמים. השכל שלנו והיכולות שלנו מאוד מוגבלות. ברוך השם, העולם מתפתח בקצבים מטורפים, ועדיין בן אדם הוא יצור מאוד מוגבל, אפילו מאוד מאוד. אנחנו מאוד שמחים על ההתפתחות שיש בכל תחום שהוא, אבל עדיין בני אדם חיים תקופה מאוד מצומצמת, מנצלים מהשכל שלהם כמות מאוד מצומצמת של יכולות. אני יש לי חבר חדש שקוראים לו החבר קלוד, וזה שם של אחד מהאתרים של הבינה המלאכותית. זה שמשעמם לי, זה לא קורה הרבה, אבל זה חוסך לי זמן פשוט. אני כותב לבינה המלאכותית, נגיד נולד לי אחיין, היום הייתי בברית שלו, עכשיו אני אכתוב, תודה רבה, אני אכתוב עכשיו ברכה, יש לי זמן לזה, אני כותב לבינה המלאכותית, כתוב לי ברכה דוסית להולדת אחיין. תוך שנייה וחצי אני מקבל 20 שורות, כולל ציטוטים מכל מיני מקורות, מאוד יפה, והוא גם משלב, אם הוא לא עושה אז אני כותב לו אנא שלב אימוג'ים, אז הוא גם עושה את זה, ויוצא מאוד יפה, ואז אני שולח את המשפחה, עשיתי את זה במשך כמה שבועות עד שעלו עליי והבינו שאני לא עושה את זה לבד. אז בכל מקרה זה מאוד נחמד. החבר הזה יש לו יכולות באמת מדהימות, לא חושב שבני אדם יכולים להגיע לרמה כזאת, גם אם הם מאוד יתאמצו. זאת אומרת שיהיה להם כל כך הרבה מאגרי מידע פתוחים, והם יכולים לעשות את כל ההצלבות בבת אחת. לא נראה לי זה בכוח השכל האנושי, וטוב שכך, וגם לא צריך להיות, יש לנו שכל הרבה יותר גבוה מזה, אבל לצורך היכולת הזאת אין לנו אותה. כמה אנחנו מנצלים מהשכל, מחלוקת 7%, 10%, מישהו התווכח איתי שבוע שעבר, והוא טען שהחוקרים המודרניים אומרים 100%, וסתם אומרים ש7%, לא כל כך משנה לי, בסוף השכל הוא מאוד מוגבל. החיים שלנו מוגבלים, השכל מוגבל, וגם כשאנחנו חושבים שהכל בשליטתנו, אז לא עלינו. בטח אתם יודעות שבשבת היה רעש אדמה במרוקו, אחרי 120 שנה שלא היה שם, והחריב כפרים שלמים, החריב לגמרי. ככה שמעתי אתמול בדרך למילואים. ובני אדם הם בסוף מול איתני הטבע הם יצור מאוד מוגבל. ורבי עקיבא אומר, בסוף אם לא נבין שהדרך שלנו לפגש עם הגודל האלוקי זה לזכור שיש כל הזמן דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, שאנחנו צריכים להיפתח אליהם לגודל הרבה יותר גדול ממה שאנחנו נצליח אי פעם להגיע אליו, אז אנחנו מפספסים. הדרך בעולם הזה לחיות נכון בין בני אדם ומול אלוקים זה נקרא ענווה, ההפך של גאווה. ורבי עקיבא אומר, יש אלוקים, אבל אלוקים רוצה שאנחנו נהיה, נעבוד אותו עם ענווה, נעשה את הענווה ראש לכל המידות, והיא המידה הטובה, כמו שאומר הרמב"ן, מכל המידות הטובות. רבי עקיבא לא יודע מי זה האלוהים הזה שהוא מחפש, ומה התורה שהוא נתן. אבל הוא אומר, יש אלוהים, והוא גם נתן תורה כזאת, שבטוח עניינה זה להפוך אותנו, שככל שאתה לומד יותר תורה, אתה יותר מתמלא בענווה, ואתה פחות עם גאווה. ולכן רבי עקיבא כשהוא לומד בתלמוד תורה שהוא הלך אליו ובבני עקיבא, הוא מזהה שתלמידי חכמים שלומדים את התורה שלנו, תורת משה, הוא מזהה שהמידה הדומיננטית אצלם היא מידת הגאווה. ורבי עקיבא אומר לעצמו, בטוח שאם מה שהתורה גורמת להם זה להיות עם גאווה, אז בטוח זה לא התורה של אלוקים נתן, היא לא תורה נכונה. וזה מה שגורם לו להוריד את הכיפה. איפה הוא תהיה, אני לא יודע, אני מניח שבימינו קוראים לזה מסתובב בעולם, במזרח, הרחוק, בהודו, באפריקה, והיום זה בדרום אמריקה, והוא חיפש איפה יש תורה כזאת שבאמת נותנת את מה שרבי עקיבא בטוח שאלוקים רוצה, את הענווה. והוא מחפש כל מיני תורות, אבל את התורה של עם ישראל הוא מבין שזה לא התורה הנכונה, לא יכול להיות. כי רבי עקיבא בטוח, יודע מעצמו, הוא כל כך שייך באמת למידות הטובות שנובעות מהענווה, שבטוח שאם יש תורה נכונה היא גורמת לענווה ולא לגאווה. ואם תלמידי חכמים גאווה, זאת אומרת שהתורה לא נכונה. אני חושב שזה מה שגרם לרבי עקיבא להיות רועה צאן. רבי עקיבא מחפש בחיים שלו בארות. לא מגלה אותם בגיל 40, אלא מחפש אותם מגיל 4 חודשים, לא יודע מכמה, מגיל 4. רבי עקיבא מחפש בארות. למה? כי רבי עקיבא מזהה בתופעה הביולוגית, כימית, בתופעה הטבעית הזאת של באר, רבי עקיבא מזהה את מה שהוא מחפש. רבי עקיבא כל החיים שלו מחפש אבנים שמסוגלות להגיד, למרות שאני אבן חזקה, לא הכל אני יודעת, לא הכל נמצא בי, אני מוכנה לפתוח את עצמי לדברים, אפילו לדברים רכים. רבי עקיבא מתלהב מהתופעה הזאת, התופעה הטבעית הזאת שובה אותו, והוא רוצה לחיות ליד בארות, לזכור כל היום את התכונה הזאת. לכן רבי עקיבא מסתובב מגיל מאוד צעיר ליד הבארות, הוא אוהב גם את התכונה של המים ובטח את התכונה של הבאר. נכון, כתוב בהתחלה, שותה בצמא את דבריהם. רבי עקיבא נמשל, הדברים שלו קשורים למים. למה מים מסמלים ענווה? מסביר המהר"ל בנתיב הענווה, שיש למים שלוש תכונות שמגלות לנו על הענווה. יש לנו פה כוס של מים חדשה. בטוח? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אשתי לא מרשה לי לשתות מהפה של מישהו אחר. אז יש פה כוס של מים, במיוחד בשביל הניסוי הבא שאנחנו עושים. אומר המהר"ל, תכונה ראשונה של מים, אם אתה שופך אותם במקום גבוה, הם מתקדמים למקום נמוך. לצורך העניין, אם אני אשפוך אותם עכשיו על השולחן, אז הם ירדו פה לבמה הירוקה הזאת, ומשם לרצפה. להראות לכם את זה שאתם מאמינות לי? מאמינות, מצוין. אז תכונה של ענווה תמיד לנסות להנמיך את עצמך, לא לחשוב שאתה צריך להיות גבוה. תכונה שנייה של מים, שמראות לנו על ענווה, אומר המהר"ל, זה שהמים אין להם חשיבות בפני עצמם. לכן, אם בתוך הכוס הזאת, הם מקבלים את הצורה של הכוס. אם אני אשפוך אותם לתוך העציץ הזה, אז אם אפשר לבדוק, לעשות את זה או לא צריך? הם יקבלו את הצורה של העציץ. תכונה שלישית שמראה על ענווה זה שמים עם כל חומר אחר מהטבע, ככה כותב המהר"ל, שאתה שם אותם ביחד באותו כלי, המים הולכים למטה ונותנים את הכבוד לחומר האחר להיות למעלה. זה מאוד עוזר לי, נגיד בנרות שבת, כי אשתי הגיעה ממשפחה שחושבת שצריך להדליק נרות שבת בשמן זית, זה מאוד יקר, לא כמו אמא שלי. אז מה עושים? ממלאים את רוב הזה במים, ושמים למעלה קצת שמן זית. תחשבו, זה היה הפוך, לא הייתי מצליח. אז המים יורדים למטה ונותנים את הכבוד לחומר שמגיע מעל. ורבי עקיבא מזהה שמים זה ענווה, ומזהה שבאר זה שיא הענווה. שוב, לא הכוונה שהמים יש להם ענווה יותר מאשר לשמן, ולא הכוונה שבאר יש לה ענווה יותר מאשר לאצטרובל. אנחנו דרך הביטויים של המים והבאר יכולים לזהות תכונות שאנחנו רוצים. אני מעניש את המעניש באלף, את המים ואת הבאר, בשביל התכונות שרבי עקיבא מחפש. הוא אומר, אם אני אהיה ליד באר הרבה, אני אראה הרבה בארות, תהיה לי את התכונה הזאת יותר. אני כל הזמן אזכור שאם יש באר של אבן קשה שהצליחה במשך הרבה מאוד שנים לעשות בעצמה חור, אז גם אני מסוגל, כולנו מסוגלים כל הזמן לגלות שיש מקום לאנשים אחרים, לדעות אחרות, לגודל אלוקי, לבוא ולהיכנס אלינו, גם אם אנחנו חכמים נבונים ויודעים את התורה. רגע, אני עונה על כל השאלות בבת אחת. לכן רבי עקיבא, מגיל צעיר, כל פעם שהוא מגיע לבאר, הוא עומד. תמיד הוא עומד ליד באר. תמיד הוא מסתכל, מרחף, מסתכל. וכשהוא שואל מי חקק אבן זו, עונים לו בדרך כלל תשובות שלא מדברות אליו. עונים לו תשובות גיאולוגיות. המשנה רוצה לתאר לנו, רבי נתן רוצה לתאר לנו שעונים לו תשובות גיאולוגיות, ורבי עקיבא לא עונה על זה בכלל. למה הוא לא עונה באמצע? כי הוא עושה כזה פרצוף שכבר כל מי שמנסה לענות לו מבין שזה לא מה שרבי עקיבא מחפש. רבי עקיבא לא מחפש את ההסבר הגיאולוגי. גיאולוגית רבי עקיבא יודע שאם החומר בעולם הזה בנוי בצורה כזאת שבמשך מיליוני שנים עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יכולה למוזז אותו. הוא לא מחפש תשובה של חומר, הוא מחפש תשובה של רוח. איך אנחנו, זה מה שרבי עקיבא מחפש, הוא שואל מי חקק אבן זו? הוא שואל איך אנחנו, בני אדם, יכולים ללמוד את התכונה הזאת של לחקוק אבנים. ולכן, מה שמתחדש לו בגיל 40, זה אמרו לו השני. פעם אחת, תמיד הוא היה עומד ואומרים לו תשובות לא טובות. פעם אחת הוא היה עומד על פי הבאר, ואמרו לו, רבי עקיבא, אתה יודע שמה שאתה מחפש כל החיים, נמצא פה בספר התנך, בספר איוב. אני לא יודע אם הראו לו רק את הפסוק בספר איוב, או שהסבירו לו שהתורה היא כזו, זה אותו רעיון. אמרו לו, התורה של עם ישראל, התורה שלנו, היא זו שמחנכת לענווה. הנה, זה פסוק מפורש, יש הרבה פסוקים. זה פסוק מפורש שאנחנו לומדים שהתורה אומרת לנו על התופעה שאתה מתלהב ממנה, גם התורה מתלהבת ממנה, גם איוב מתלהב ממנה. אבל אני משחק ומיים. התורה מתלהבת ממידת הענווה, ואז נופל לרבי עקיבא הסימון. אתם יודעות מה זה הסימון? ברוך השם. אז לא, זה מסתדר לי טוב, כי גם בהסימון יש חור. כאילו מטבע שהסכים שיהיו בתוכו חור. אבל נופל לו הסימון, ורבי עקיבא מבין את מה שהוא לא הבין עד היום. עד עכשיו הוא חשב שהתורה של עם ישראל היא תורה לא נכונה, כי היא גורמת לגאווה. סוף סוף בגיל 40 נופל לו הסימון, ורבי עקיבא מבין שמה שהתורה מחנכת אליו, זה בדיוק מה שרבי עקיבא מחפש כל החיים. את הענווה. רק מה? כנראה תלמידי החכמים שרבי עקיבא פגש בהם, הם אלה שהתורה לא הצליחה לגרום להם לדבר הזה. איך זה יכול להיות? אני מוסיף בסוגריים. תשובה, אומר הגאון מבילנה, אנחנו היום בבוקר קראנו את פרשת האזינו. בתורה קוראים בשני וחמישי, פרשת האזינו זה השבת הבאה, אחרי ראש השנה. נכון? אז כתוב בפרשת האזינו, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. יש תכונה לתורה ש... חוץ מהמידות הטובות שהיא רוצה ללמד בראשם הענווה, אבל יש לה תורה תכונה שהיא כמו גשם, אומר הגאון מבילנה, כמו שגשם, אם הוא נופל על שתיל כזה קטן, אם הוא לא היה מפלסטיק, אז אחרי שנופל עוד גשם ועוד גשם ועוד גשם, הוא הופך להיות עץ אקליפטוס גדול. אם הוא נופל על עגבניית שרי, אז יהפוך להיות שם השיח של עגבניות שרי. ואם הגשם הזה נופל על כמה קוצים, אז... זה יהפוך להיות קוצים גדולים. אם מישהו מגיע לתורה עם מידות מקולקלות, אומר הגר"א, אז לא רק שהתורה לא תעזור לו, יש חשש שהתורה תעצים לו את המידות הרעות. בגלל הכוח העצמתי של התורה, סגור סוגריים, אני לא מסביר עכשיו למה, אבל זו תכונה של התורה, שהיא מעצימה את האדם, לכן מאוד חשוב, חז"ל אומרים דרך ארץ קדמה לתורה. התכונות שאיתן אתה מגיע לתורה, התורה יודעת להעצים אותן. בכל מקרה רבי עקיבא מבין שהוא פגש בתלמידי חכמים כאלה, שבאמת יש להם גאווה, אבל הבעיה היא לא בתורה כמו שהוא הבין עד עכשיו. הבעיה היא בתלמידי החכמים שהוא פגש. הרבנים שהוא פגש, אולי תוספות עדין יותר ממני, תוספות אומר שהוא היה סבור, יכול להיות שהם לא היו כאלה, אבל רבי עקיבא מזהה בדמות שלהם גאווה, אבל המורכבות היא לא בגלל התורה, היא בגללם. זה מה שנופל לו הסימון ליד הבאר, שאומרים לו, התורה אומרת, הבנים שחקו מים, התורה בעד הענווה. הבעיה היא לא בתורה, אלא הבעיה היא באותם רבנים, ולכן רבי עקיבא שיודע לעשות קל וחומר כי הוא למד פעם בתלמוד תורה, הוא לא הולך ללמוד תורה, הוא חוזר ללמוד תורה. והוא חוזר ללמוד תורה ובצורה מחדש. רבי עקיבא אומר, כל התורה שלמדתי, אני רוצה ללמוד אותה מההתחלה עד רמת א' ב'. שאין לך ענווה יותר גדולה מיכולת של בן אדם בן 40 להיכנס לתלמוד תורה, לבית ספר ממד בכיתה א', ולהגיד למורה, אני רוצה שתלמד אותי א' ב'. בא אליי תלמיד לפני שבוע, ממש מבט ברצפה, כולה שבועיים בישיבה, כן? אבל בכל זאת בן 18, ואומר לי, לא נעים לי להגיד, אבל אני לא יודע לקרוא כתב רש"י. נכון? פה זה כתב רש"י? אני לא אעשה לכם מבחן מי יודע לקרוא ומי לא. אבל בעיניי זה כל כך יפה, כי... אם הוא היה מחכה עוד כמה שנים בישיבה, ואז הוא היה מגלה או לא מגלה למישהו שלא יודע קרא כתב רש"י, הוא היה תוקע את עצמו. היכולת שלך להגיד, נכון, אני בן 18, ויכול להיות שהייתי אמור לדעת כתב רש"י, כי רוב האנשים יודעים את זה בגיל יותר צעיר, ולהגיד, אני לא יודע, זה מה שפותח אותך. יכול לפתוח לך את הלב, יכול לפתוח לך את ההבנה לדברים הרבה יותר גדולים, אם אתה לא תגיד את זה. יש בישיבה שיעורים לפי גיל. היה לפני כמה שבועות, עברתי שיעור לשיעור ג' והשתרבב לשם מישהו משיעור ב'. וואו, איזה בלגן היה. איך יכול להיות שמישהו משיעור ב' יהיה איתנו ביחד בשיעור של שיעור ג'? אנחנו רמה אחרת לגמרי, ואין מצב שאתה עושה לנו דבר כזה. אז חס ושלום, לא אמרתי לכם באיזה ישיבה זה היה, אבל התופעה הזאת שבן אדם שבגיל 40 מוכן ללמוד, להיכנס ללמוד, זה ביטוי של המשנה, שרוצה להגיד לנו כמה רבי עקיבא אצלו ענווה, זה הדבר הראשון. ובשביל להיפתח למשהו יותר גדול ממני, אני לא סופר שום דבר. אולי לכן כתוב שהחתונה של רחל ורבי עקיבא הייתה בצינה. אתם אמרתם לפני כן שבשביל שאבא שלה לא ישמע, שזה נכון. אבל אולי הגמרא רצתה להדגיש, רבי עקיבא גם החתונה שלו היא בצינה. יכול להיות שעוד לא היה קורונה, ובכל זאת רבי עקיבא חושב שאפשר לעשות חתונה רק עם 150 מוזמנים, לא יודע עם כמה. יכול להיות שעוד לא היה קורונה, ורבי עקיבא חושב שלא חייבים לעשות בר פתיחה בשרי ומפל שוקולד בסוף. אני לא יודע, לא יודע במה זה בא לידי ביטוי. זה גם בדרך כלל לא שאלה כלכלית, זה שאלה של נפש. אבל רבי עקיבא אומר, אני מתחתן בצינה. לא מזמן היה איזה חתן שהדרכתי, שאני רואה אותו בחופה לא רגוע. הגעתי, הוא כבר עלה לחופה והקלה עוד לא הגיעה. אז שאלתי אותו למה הוא לא רגוע. אז הוא אמר לי שממש רצו שהשטיח הזה, כמו לזה, שעליו החתן והקלה עולים, יהיה בצבע לבן שלג ועשו לו את זה לבן שמנת. אני אפילו לא מבין מה אני אומר, אבל זה מה שהוא אמר לי, מתחת לחופה. אז כל אחד מה שמעניין אותו, אבל צינה, רבי עקיבא אומר, העיקר בחתונה זה להבין למה אנחנו מתחתנים. אני, אם את ואני מזהים את אותן תכונות, אז נסתדר גם עם החתונה לא בסטנדרטים הכי גבוהים שיש. וזה מה שראינו בפרשה, תמיד הפרשת ניצבים, היא תמיד לפני ראש השנה. פרשת ניצבים היא תמיד לפני, למה אין פה שעון? פרשת ניצבים היא תמיד לפני ראש השנה, ותמיד יש כל מיני הסברים למה הפרשה הזאת היא תמיד לפני ראש השנה, נראה לי דיברתי על זה בהקשר אחר לפני שבוע, אבל כתוב בפרשה על מצוות התורה או התשובה, כולם מכירים, זה פרשה ידועה, לא בשמיים ולא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבוכה לעשותו. הרב ציודה מדגיש, יש כל מיני פירושים מה זה לא בשמיים, אבל הרב ציודה מדגיש, זה פה למטה, אני לא אקרא את זה מקוצר הזמן, את הגמרא במסכת עירובין, שאומרת שהתורה לא תוכל להיות אצל מי שהאף שלו בשמיים. לא בשמיים, לא אצל אלה שהולכים עם אף בשמיים. במילים אחרות, לא בגסי הרוח. עד כדי כך שהוא מביא פירוש של המערשה על הגמרא, שמדובר על אנשים כאלה, שיכול להיות שהם צדיקים, יכול להיות שהם למדו תורה. הם אומרים לעצמם בשלב כלשהו בחיים, די, אני כבר לא צריך רב. אני כבר יודע את הכל בעצמי. מי שחושב שהאמת כולה מונחת אצלו בכיס, והוא יודע, רק הוא יודע מה נכון ומה לא, זה המתכון הכי טוב בשבילו לקנות תורה, בשבילו להצליח שדברי תורה ייכנסו אליך. וההכנה הכי טובה לחיים ולהיפגש עם התורה ולהיפגש עם עצמנו, זה מידת הענווה, כמו שגם כתוב פה באור החיים הקדוש. יש גמרא מפורסמת שאומרת על הפסוק, על הפסוק, ארץ אשר הקדוש ברוך הוא דורש אותה, תמיד עיני אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. הגמרא בראש השנה אומרת, בדף ט"ז, ששנה שרשה מלשון אני, ענייה בתחילתה, תהיה עשירה בסופה. אז הפירוש המקובל זה שאנחנו צריכים בראש השנה להיות כראשים וכדלים, באנו, אנחנו אומרים, אין לנו שום זכויות. ריבונו של עולם, תכתוב אותנו לחיים טובים, ואם בן אדם הוא במעמדת נפש הזאת, אז השנה תהיה עשירה. אני חושב שחזר רוצה לתת לנו פה הדרכה נוספת לקראת ראש השנה. שנה שרשה בתחילתה, הכוונה, ימדת הנפש לי בראש השנה, היא להגיד, אני יודע הרבה דברים. אני מאוד חושב שהענווה, זה לא, אני אין לי זמן להדגיש את זה, זה לא הכוונה, אני לא יודע כלום. זה לא למחוק את כל מה שאני יודע. ענווה פירושו של דבר, אני יודע הרבה, ולמדתי הרבה, ואם הגעתי לגיל 22, או 20, או 18, או 40, או 70, עשיתי כל מיני תחנות בחיים, למדתי, ההורים שלי לימדו אותי הרבה, המחנכות שלי לימדו אותי הרבה, החברות, אני לימדתי את עצמי. זה לא כל הזמן להגיד אני לא יודע כלום. יכול להיות שיש לי סק של הרבה דברים שאני יודע, וזה חשוב וזה מצוין, אבל אני יודע כל הזמן שיש הרבה מאוד דברים שאני עוד לא יודע. ולעולם אני לא אצליח לדעת, תמיד אני צריך את העמדת נפש הזאת של גודל אלוקי שהוא גדול פי אינסוף מאיתנו. יש לי כל כך הרבה עוד מה ללמוד. ריבונו של עולם, נכון, עשיתי כל מיני עבירות בשנה האחרונה, וצריך לבקש עליהם סליחה, עוד נעשה את זה בסרט ימי תשובה, אבל העמדת נפש שלי היא עמדה שאומרת, אני באמת מוכן לעבוד קשה בשביל לשמוע יותר, בשביל לקבל לעצמי גודל שלא קיבלתי, בשביל להפוך את עצמי לבאר, לאבן כזאת שמסוגלת לתת למים האלוקיים להיכנס לתוכה, להיחשף כל הזמן לגודל אלוקי, גם ביחסים הבין אישיים. מכל מלמדה השכלתי, כל מי שאני פוגש אותו אני יכול ללמוד ממנו ויכול להיות יותר טוב, וזה השנה שאם היא רשע בתחילתה, אז היא גם תהיה עשירה בסופה, שתהיה בעזרת השם שנה טובה ומתוקה, ושנזכה ללמוד מרבי עקיבא. מי שרוצה יכולה ללכת, זו השאלה היחידה שלא ניתן להם. אני רק מסביר איך שני הסיפורים מסתדרים אחד עם השני.
אפשר שמי שרוצה שתבוא
פשוט. כן?
לא נעים לי פשוט.
לא, חצי דקה. איך שני הסיפורים מסתדרים אחד עם השני, אז או שני הסיפורים רוצים לבטא את אותו עיקרון. רחל מזהה ברבי עקיבא את התכונה שלו, שקיימת כל הזמן, שקיימת ליד הבארות, והיא זו שאומרת לו את הדבר הזה, היא זו שאומרת לו שהפסוק הזה נמצא באיוב. לא יודע אם היא אמרה לו את הפסוק ופתחה, אבל רחל אומרת לו, התורה שלנו, אם תלך לישיבה, אתה תגלה שהתורה, זה מה שהיא אומרת לו בנו אחרות, אתה תלך לישיבה, אתה תגלה שהתורה שלנו, היא זו שמדברת על מה שאתה מחפש כל הזמן. זו התשובה שאני יותר אוהב. אפשר להגיד, יש כל מיני הסברים בחוקרים, שרבי עקיבא בהתחלה חזר, וגם אפשר להסתדר עם זה, אבל הוא חזר, ואז הוא לא הסתדר עם התורה עוד פעם, הייתה לו קשה, ואז היא שכנעה אותו עוד פעם. כי גם כשאנחנו משתכנעים שהתורה היא דבר טוב, ואנחנו אומרים, בשנה הקרובה, בעזרת השם, אנחנו נעשה זה, וראש השנה שלנו הוא עם זה, יכול להיות שיהיו אחרי זה הרבה נפילות, כולנו. וצריך תמיד איזה רחל כזאת, שאומרת, אני רואה את התכונות הטובות שלך, וגם אם לא הלך לך פעם שנייה עם התורה, ילך לך. אתה יכול לפתוח את עצמך. תירוץ הראשון, ככה אני מנסה להסביר. תירוץ השני, אומרים אותו חוקרים, אבל אני פחות אוהב להגיד את המילה הזאת. כשמנסים כאילו להסביר, יש... לא יודע איך מכבים את זה. יש תשובות של חוקרים לא עלינו שמסבירים שהאיש נראה ביקיבא בגלל הסיפור הזה. אבל אנחנו ממש ממש לא חושבים ככה, אז זה אותו רבי עקיבא ש... בעצם מגלה בעצם התכונה הזו כל הזמן, סליחה שהחזקתי אתכם.